ראשית אני רוצה להוסיף את ברכתי, ברכת הדיוט, לרב הגאון, לרב רצון הרוסי, על המפעל האדיר ועל הכנס הנפלא. למרות שהכותרת של השיעור הבוקר זה על שריטות זהירות, הנושא הוא גדול. כאשר אנחנו באים לבחון את ההלכה למעשה בשומת נזיקין בשריטות זהירות, אנחנו מגלים שיש כאן כמה מהיסודות המרכזיים של שומת נזיקין בכלל. ואני רוצה לעמוד בעיקר על שתי שאלות. שאלה ראשונה, במקרה של שריטה שהיא ניכרת היטב, אבל היא לא הורידה את ערך הרכב בשוק למיטב ידיעתנו. לדוגמה, אני נהגתי כמה שנים טובות רכב שאנחנו מכנים בארצות הברית רכב ישיבתי. רכב ישיבתי, הכוונה שזה ישן נושן, נצטברו הרבה שריטות, אז אחד עשה איזשהו עיקום ברכב שלי, בא להתנצל, אמרתי לו, מה זה? כלום, זה כל המוסיף יוסיף, זה לא משנה כבר, כי הערך של הרכב, רכב משומש הרבה שנים, לא ירד בגלל עוד שריטה כזאת. ובמצבים כאלה, יש מציאות שלפעמים המזיק פגע, בעל הרכב תובע תיקון, אבל השמאים אומרים שהרכב שווה עכשיו בדיוק כמו שהיה לפני שריטה הזאת. האם יש חיוב תשלומי נזק בדוגמה כזאת? והשאלה השנייה היא, במקרה שברור שהשריטה כן הורידה את ערך הרכב, אבל עלות התיקון היא יותר מהשומה בשינוי הערך של הרכב. דוגמה שבא לפנינו בבית הדין, אחד נסע אחורה, פגע בדלת של הרכב של השני, עשה איזשהו עיקום בדלת, טוב, כדי לתקן את העיקום חייבים להסיר את הדלת, לפרק אותו, ליישר את העיקום, אחר כך להרכיב שוב ואחרי, ככלות הכל, לצבוע מחדש. עלות התיקון במוסך לפעמים יכול לעלות באמת הרבה, יותר מהשומה של עצם הנזק, אם באים לשום כמה ירד ערך הרכב בשוק החופשי. אלו שתי השאלות ונשתדל לעמוד עליהן, ונתחיל עם המחבר, מרן בחושן משפט סימן שין פי זין מצטט את לשון הרמב״ם. שמין למזיק בידו כדרך ששמין לו אם הזיק ממונו. כיצד? הרי שרק בימת חברו שבר כלי, שמין כמה בימה הייתה שווה וכמה הנבלה שווה, וכמה הכלי היה שווה והוא שלם, וכמה שווה אתה ומשלם את הפחת לניזק. זאת אומרת, המזיק חייב לשלם את ההפרש של ירידה בערך הנכס שהזיק. המקור לסעיף זה הוא סוגיה בבבא קמא ששמין לניזק, והדין יותר מפורש בתוספת ומובא בביאור הגר"א כאן. כלל אמרו בנזקין, הרג את שורו וקרת פסותו וקצת נטיותיו, שמין אותו כמה הן יפין עד שלא הוזקו וכמה הן יפין משהוזקו, ולפי כך משלמים. אפשר לפרש את ההלכה הזאת בשני אופנים. אפשר לפרש את הדין שקביעת השומה לפי כמה היה שווה וכמה הוא שווה, שאינו אלא אמצעי לקבוע שיעור הנזק. מאחר והתורה הטילה שעל המזיק לשלם את נזקו, אנחנו צריכים למצוא אמצעי או אופן לקבוע את שיעור הנזק. הדרך הקלה ביותר לשער את הנזק ולהסתכל על ערך הנכס לפי השוק, כמה היה שווה לפני מעשה הנזק וכמה שווה אחריו. בהשוואה בין המחיר הקודם לנזק המחיר העכשווי אחרי הנזק, אינו אלא אמצעי לדעת כמות בחיוב הנזק. על פי ההבחנה זו, אם האפשרות לערוך שומה באופן כזה לא קיימת, כגון אם ערך הנכס לא ירד, אז צריכים לחפש קריטריון אחר, כי סוף סוף יש נזק. אבל אפשר לפרש את ההלכה הזאת בצורה אחרת, שהשומה על פי הערך בשוק הוא דבר עקרוני. אולי התורה הטילה תשלום נזק רק לפי שינוי מחיר הריאלי של הנכס בשוק, דבר שאינו שכיר, או שלא ירד בערך שלו לפי השוק, אינו בר תשלומי. כמו שהתורה לא מחייבת תשלום להזק שאינו ניכר, או לנזק של גרמה, כך לפי הגישה הזאת, התורה לא מחייבת תשלום כאשר לא חל שינוי בערך הנכס לפי קנה מידה של השוק, כמה היה שווה וכמה הוא שווה. למעשה הגישה השנייה היא שיטתו הידועה של בעל נתיבות המשפט. הנתיבות אומר שמזיק דבר שאי אפשר לקח דמים בעדו, פטור. אף על פי שהנזק יכול להשתמש בחפץ, אם הוא דבר שאי אפשר למחרו, המזיק פטור מתשלומי נזק. במילים אחרות, דבר שאינו שכיר ואין לו ערך בשוק, אינו בר תשלומי נזק. ויש לזה השלכות. לפני כמה שנים הרציתי פה בכנס על תיק מאוד מעניין שהיה לנו בבידאץ בלוס אנג'לס, על אחד שמחק מידע מסחרי של השני במחשב. הוא פשוט הלך ומחק את כל מי המחשב. גרם לו הפסדים עצומים, עשרות אלפי דולרים. אבל המידע הזה לא היה לו שום ערך בשוק. זה לא היה מידע שכיר, זה היה מידע מאוד מיועד ומיוחד לאותו עסק ולא לשום דבר אחר. לפי נתיבות המשפט, אי אפשר לחייב בתשלומי נזק מצד הזה, כי אתה לא יכול לשער נזק, כי אין כאן נזק לפי השוק. ועוד מדברים על זה אחרוני זמננו בקשר לחפצים משומשים, שלפעמים אין להם שוק בחפצים משומשים, זה תולי על הדבר. בכל אופן, רבים הם החולקים על הנתיבות, מביאים הרבה ראיות נגד שיטתו, מביאים רשי בגיטין, שאומר במפורש שיש תשלומי נזק, אנחנו מטילים על כהן שפיגל בקורבן במזיד, כי הוא מפסיד את השני, את האפשרות להביא את הדורון, מה שרצה להקריב לקדוש ברוך הוא, ויש כאן הפסד, אז מחייבים אותו אף על פי שלקורבן של הנפסד הזה לא היה לו שום ערך בשוק, אי אפשר למכור את זה. בכל אופן, רואים שיש מושג של תשלומי נזק, וגם ברמב״ם יש דין מאוד מעניין. הרמב״ם בנערה אומר לגבי נערה שאם אחד עשה חבלה בעמה עברייה, אם עשה חבלה בעמה עברייה, שהיא פוחת אותה מכספה הריאו של אב, האב מגיע לו הנזק, אבל, ואני מצטט, נזק שאינו פוחת אותה מכספה, הרי הוא שלה. העיר בזה הגאון האדיר רבי חיים סולובייצ'יק בחידושיו על הרמב״ם, שמכאן רואים שיש חיוב נזק אף על פי שלא הפחית את הנזק מכספו כלל. ואחרוני זמננו כותבים שהמנהג בתי הדין בזמננו לא כמו הנתיבות, לכאורה. יוצא לפי שיטת הנתיבות המשפט שאי אפשר לחייב תשלום נזק על שריטה ברכב, או פגיעה שלא מורידה את ערך הרכב שנפגע. אם אין הפרש בין כמה היה שווה וכמה הוא שווה, אין דין של תשלומי נזק. אבל לפי שאר הגדולים שחולקים על הנחתו, יש מקום לחייב תשלום נזק, גם אם לא הפחית את הרכב מערכו בשוק, אבל השאלה היא כמה. אם לא הולכים לפי הקריטריון של שיווי בשוק, איך פוסקים תשלומי נזק? וכאן אנחנו מגיעים ליסוד חשוב בהלכות נזיקין. החזון איש נזדקק ליישב סתירה, מה שנראית כסתירה בשתי סוגיות בשומת נזיקין. הגמרא בבבא קמא אומרת, דנו לגבי בהמה שאכלה פירות משדה של אחר, ובמצב כזה יש שתי אפשרויות איך לשום את הנזק. אם שמים את השדה כולו, מסתבר שהשדה לא יורד בערכו בגלל שבהמה אכלה קצת כמה בתוך כל השדה. אם מסתכלים על הקמה לבד, מובן, כאן יש נזק ואפשר אפילו לתת מחיר קצוף לנזק. והגמרא אומרת, יש פסוק, הגמרא מביאה פסוק שלמעשה מסתכלים על השדה כולו, זה כבר הוזכר אתמול, לומד כאן החזון איש, שכאן יש גזירת הכתוב להסתכל על השדה ולא להסתכל על הקמה. אבל בשאר המקרים שאין גזירת הכתוב, אנחנו מסתכלים על הפריט ולא על החפץ בכלליותו. ואיך זה מתיישב עם מה שאנחנו תמיד אומרים, שכמה היה שווה וכמה הוא שווה, מסתכלים על הבהמה בכללה ולא מסתכלים על חלק. אומר החזון איש יסוד מרכזי. יש דברים, ויש הבדל בסיסי כאן, יש דברים שהשיווי שלהם הוא מחמת שלמות הדבר, כמו כלי או בהמה. בעל פרה לא מתעניין בערך הידיים של הבהמה, או ברגליים של הבהמה. כן, הערך הוא במה שיש לו פרה. בדברים אלה ודאי שומעים את הנזק לכלליות הדבר, הבהמה או הכלי. לא מתאים לדבר על נזק ליד של בהמה או לחלק של הכלי. הנזק נחשב לבהמה כולה או לכלי כולו, באיזה מקום שיהיה. מאידך, יש דברים שכל חלק ממנו יש לו ערך עצמי ועצמאי. אם הבהמה אוכלת משק של תבואה, למה לנו לדבר על פחת ערך השק? כותב החזון איש, אין שק קונה שם לעצמו, אלא כל גרעין וגרעין בפני עצמו. ואם אכלה מן השק משלמת מה שאכלה, אם שאה שאה, ואם שתה אם שתיים. אבל לפי זה, יש לברר איך לעשות שומת נזק כאשר נהג עשה שריטה או עיקום קטן ברכב של השני. סביר להניח שבעל מכונית אף פעם לא חשב כמה שווה לו הדלת של הרכב, או כמה שווה לו הריפוד של המכונית. הערך מונח במה שיש לו רכב שנוסע. האם נכון לחייב תשלום נזק על פגיעות זעירות שלא שינו את כלליות ערך המכונית? החזון איש בעצמו העלה את השאלה הזאת, כאשר הוא חקר איך יהיה הדין אם אחד מזיק כותל של בית. אם מסתכלים על הערך של הבית כולו, נו, דירה, כמה שווה דירה היום? אחד שבר חלון של הדירה, הדירה שווה פחות? דירה של 700 אלף שקל, מה, בגלל חלון אחד או שריטה בכותל זה ירד בערך? ודאי שלא. אז אומר החזון איש, שאני מצטט, ונראה, דכיוון דאין בית עומד למחירה, אלא תקן בדקה, זאת אומרת לתקן את הקלקולים, משלם מה שחברו מפסיד בהוצאות התיקון. פירוש, שומת נזיקין של כמה היה שווה וכמה הוא שווה נכון ומתאים למקרים של נזק, בחפץ שיכול לפחות מבחינה תיאורטית לעמוד לבחירה, גם אם בעל החפץ לא חשב למחרו. אבל אם הנזק הוא בדבר שאינו עומד למחירה, אלא לתיקון, בגלל שאחד עקם את הדלת שלי, אני לא חושב למכור את הרכב, אני רוצה לתקן את הרכב, וכן בדירה, כגון חלון שבור. אז בזה הקנה מידה לשומת הנזק הוא הוצאות התיקון. לפי זה יוצא שיש לחייב נהג שעשה שריטה שער פגיעות זירות בהוצאות התיקון, גם במקום שלפירות איננו ערך הרכב בכללו לא ירד. האם הדברים האלו, נעבור לשאלה השנייה, האם הדברים האלו נאמרים גם כאשר עלות התיקון הוא יותר משומת נזיקין לפי פחת בערך התיקון? שוב, כאשר מדברים על הכנסת רכב למוסך וחילופי חלקים, לא רחוק לעלות על הדעת שהתיקון הוא יקר יחסית לנזק שנגרם. וכדי לבאר את הדין וטעמו, אנחנו צריכים לעמוד על מחלוקת הרמב״ם והרעבד, שעומדת בראש הדיונים על הגדרת החיוב של תשלומי נזק. אותה מחלוקת היא גם בשולחן ערוך, כאשר המחבר בסימן צדי העתיק את דעת הרמב״ם, והרמ"א בהגתו הביא את דעת הראב"ד. כי ידוע, מודה במקצת, חייב בשבועה דאורייתא, אבל לא על טענה בקרקע, כי על זה יש גזירת הכתוב, שאין שבועה על קרקע, שבועת מודה במקצת. יש מיעוט מפורש. בהלכות טוען וניתן, הרמב"ם נותן דוגמה לדין הזה, והרמב"ם אומר, וכן החופר בשדה חברו, בורות שיחין ומערות, והפסידה, והרי הוא חייב לשלם. בין שטענו שחפר ואומר, לא חפרתי, זאת אומרת הוא כופר הכל, או שטענו שחפר שתי מערות, ואומר, לא חפרתי אלא אחת, הרי זה נשבע הסת על הכל. אז הרמב״ם חלל בתוך דבריו שגם אם הודע שהזיק מקצת הקרקע, Ayidei Hafirato, Upatur Mishwadaraita, Kiatana Negdoi Al Karka. Haravad Masig Al Rambam Vomer Dvarim Sat Stumim. Okay, Ravad de Holekalav. The Umer Kach Nirina Dvarim She Tavola Malot Hafirot Lashvota Hatsirot. Avlim Tavol Shalem Pachto Haryuki Shart Viot Mamon. אז מה הכוונה של הרבד פה? במה הם חולקים? המחנה אפרים בריש של הלכות נזיקין מבאר את המחלוקת באופן על פי מחלוקת מאוד מעניינת, מחלוקת אחרת. אם אחד הזיק חפץ, וכאשר בא אחר כדי לשלם, מצא שהמחיר של החפץ בשוק ירד, לפי איזה שער הוא חייב לשלם? זאת אומרת, האם די לו לתת חפץ חילופי? שאלה לו פחות, אולי הוא חייב להוסיף על מה שמחיר כדי להחזיר לו את הפרש. לדוגמה, אחד הזיק חפץ שהיה שווה 4, ועכשיו אחרי חודשיים הוא בא לשלם, ועכשיו אותו חפץ, בקבוק יין זה עולה 3, והוא רוצה לתת לו את הבקבוק שעכשיו עולה 3, אבל זה בדיוק אותה בקבוק, הרמב"ם דיבר על חבית של יין, הוא נותן לו בדיוק אותו דבר, הוא נותן לו כתחליף. האם די לו? הרמב"ם פוסק שכן, הוא יכול לתת לו את התחליף, אף על פי שהיום בשוק זה שווה פחות, והרבד חולק. אומר המחנה אפרים שהרמב"ם סובר כאן, שעל ידי חפירה בקרקע, מכיוון שהוא יכול למלא את החפירות, הוא יכול לתת את התחליף, ובכן התביעה היא על הנזקי ותביעה של קרקע. אבל הרבד חולק על הרמב"ם, והוא סובר שלא כמו שאנחנו פוסקים בדיני גזלה, שהכל משלמים כשעת הגזלה, והוא סובר שבדיוק אותו דין לגבי מזיק, ולא כמו הרמב״ם שמחלק בין מזיק לגזלן, ולכן לפי הרעבד, התביעה תביעה כספית לבד, ולא תביעה בקרקע, ולכן הרעבד אומר שאם הוא תובע את הכסף, יש לחייב אותו בשבועה. קיצרתי קצת, אבל זה עיקר המכוון כאן, ויש עוד להעריך בהבנת דברי הרמב״ם והרייבד, כי לפי זה יוצא שיש צד לומר שבאמת, והרב המגיד שואל מיד על הרייבד, איזה זכות יש לניזק לומר למזיק, תמלא את החפירות, מה שחפרת בקרקע שלי, אתה חייב למלא אותם, איזה זכות יש כזאת? יש דבר שיכול לדרוש מהמזיק למלא את החפירות? אבל האמת היא שהשח מעריך בסימן צריה ואומר אין לך נעמי. הניזק זכאי לומר למזיק, אתה קלקלת, אתה תתקן. תמלא את החפירות. ויש מה לדבר על זה, אבל נדלג קצת הלאה, ואני רוצה לומר שאם כן, אמרנו לכאורה שלפי הנתיבות, בסריטה שלא שינתה את ערך הרכב, זה אין לחייב תשלומים בגלל שאין ערך שכיר, זה לפי השוק זה לא ירד, אבל זה לא נכון. הלכה למעשה זה לא נכון, כי יש עוד דין מחודש של נתיבות המשפט בסימן שינמם, מה שמביא גמרא מנידה, ושם הגמרא מדברת על אישה שהשילה חלוקה לחברתה, והשנייה גילתה קטם על החלוק. והדיון הוא אם היא יכולה לצלוט את הקטם באישה הראשונה או לא, היא לא יכולה לצלוט בראשונה, ולפי זה יוצא, כך יוצא מהרש"י בגמרא מנידה שם בדעבר, שהשנייה חייבת לכבס את החלוק. אומר על זה נתיבות המשפט דבר מאוד מעניין ועקרוני, ואני מצטט אותו. ודאי. דכל מזיק מחויב להחזיר הנזק שיהיה כמות שהוא בראשונה, כל שניכר הנזק אף שלא נשתנה לגמרי. היא חייבת לכבס את החלוק אפילו שזה לא ירד בערך השוק, כי כאן יש כאן קטן, והיא חייבת להחזיר את המצב לקדמותו, והוא מוסיף שבזה חמור מזיק מגזלן. כי בגזלן יש דין שיכול לומר, הרי שלך לפניך כשנעשה הנזק בגזילה שלא על ידי הגזלן. אבל מזיק בידיים חייב להחזיר דמי הנזק אפילו כשלא נשתנה, וממילא חייב בריפוי, זה הלשון של נתיבות, בריפוי הנזק, ובקיבוס הקטן. במילים אחרות, מזיק חייב להחזיר את המצב לקדמותו. לסיכום, נראה כאשר דנים על אחד שעשה שריטות או שאר נזקים זהירים ברכב חברו, יש להבחין בין נזק שעומד לתיקון לנזק שאינו עומד לתיקון. אם הנזק אינו עומד לתיקון, יש לחייב את המזיק לפי הירידה בערך הרכב על פי הכלל של כמה היה שווה וכמה הוא שווה. ואם מדובר בנזק שעומד לתיקון, לפי שיטות החזון איש והנתיבות שזה עכשיו הזכרנו, יש לחייב את המזיק לשאת בכל הוצאות הדרושות לתקן את מה שקלקל, אפילו אם עלות התיקון הוא יותר מהפחת ברכב. אבל יש, והשמטתי החלק הזה, יש הבנה אחרת בדעת הרעבד, לפי רבי זלמן מלצר באבן האוזל, ויש מיעוט דעה של מיעוט בפוסקים, שאולי אי אפשר לחייב בהוצאות שהן יותר מהפחת. שוב, יישר כוחכם.